אז אנחנו בפרק שמיני בסימן למד א', ואנחנו בהמשך המחקרים הלשוניים של שלמד מזיה שם רבי זיירא שאשכח לרבי יהודה שהקאי הפיתחא דבי חמוה, ובמסגרת ההשגות שלו בכל חללי אלמה, בכל דברים שלא היית מעלה על דעתך שיש שם מה לומר, והנה יש לו מה לומר. אז המחקרים הלשוניים, ופה כבר אנחנו נבחנו שיש להם קבוצות, אז פה קבוצת המושגים עכשיו זה ביחס ללבוש. בשבוע שעבר היינו לבושה, לא בושה, עכשיו גלימה. אחר כך זה יהיה גולטה. כן, על כל פנים, גלימה, מה זה גלימה? גלימה מלשון שנעשה בו כגולם. וראינו ברש"י כגולם, כגולם, כגולם של פרפר, שאין לו חיתוך איברים. אומר הרב, גלימה שנעשה בו כגולם, הדר הרוחני אין מוצא את סיפוקו מהתיאור הפרטי של כל חלק בפני עצמו, מהעניין שיופי מתייחס אליו. יוכל להיות שמסייעים עם החלקים הקטנים המיוחדים, כי יש בהם בכל אחד בפני עצמו איזה חן מיוחד. להכללה של היופי הרוחני המקיף היוצא מהסקירה הכללית. אבל עיקר ההופעה של היופי הצורתי היא ההופעה הכללית, שכל הקווים והשרטוטים הפרטיים בטלים לגבה. וכל האיברים כולם, וכל הכוחות הפועלים להבליט את התמונה הכללית ואת החטיביות של הגבייה כולה, מתאחדים באחדות מיוחדת. ובזה עושה הגלימה הרחבה, המקפת מעל בגדים, המכללת את האדם בעטיפתה ונותנת אליו הוד כללי, את ההשלמה של ההופעה של היופי הכללי, שהוא נובע מהיופי הרוחני, המתראה בנטייה הטובה הכללית של הנפש טהורה, אשר רק חלקים ממנה נראים במעשים ובלימודים פרטיים, אבל העיקר היסודי לכל היא הכללות, החובקת את הפרטים בכללותם, שאין שם חיתוך איברים מיוחדים, כי שנעשה בו כגולם. גלימה שנעשה בו כגולם. ההדר הרוחני אין מוצא את סיפוקו מהתיאור הפרטי של כל חלק בפני עצמו, מהעניין שהיופי מתייחס אליו. יוכל להיות, בלשוננו יכול להיות, שמסייעים עם החלקים הקטנים המיוחדים, כשיש בהם בכל אחד בפני עצמו איזה חן מיוחד להכללה של היופי הרוחני המקיף היוצא מסקירה כללית. אבל עיקר ההופעה של היופי הצורתי היא ההופעה הכללית, שכל הקווים והשרטוטים הפרטיים בטלים לגביו. אז כן, יופי. שני רבדים יש ביופי. יש יופי, זה הפשוט, זה הגלוי לעיניים, ויש את היופי הרוחני, שהוא סמוי מן העיניים הפיזיות, ובשבילו צריך מבט שכלי, מבט רוחני. והנושא שלנו פה עכשיו, זה היופי בשיעור קומתו המלא, העליון, שאתם יודעים שדווקא היופי החיצוני הפשוט, יש והוא שקר והבל. אבל במקום שהוא מבטא איזה תוכן פנימי, אז אישה יראת השם היא תתעלל, אומר הגר"א, בחם וביופי, שהם בלא יראת השם נזם זהב באף, חזיר, אישה יפה ושרת טעם. אז היופי הוא לא יפה, הוא מכוער היופי. במקום שהוא לא מהדהד, איזה תוכן עליון, תוכן ערכי, תוכן משמעותי, תוכן של יראת השם. היעדר הרוחני אין מוצא סיפוקו מהתיאור הפרטי של כל חלק בפני עצמו, מהעניין שהיופי מתייחס אליו. כיוון שאנחנו באים להתעסק ביופי הרוחני, שפה הרב קורא לו ההדר הרוחני, אז בכלל רוחניות זה קשור בכלליות. לא באמת אתה יכול להבין משהו, אתה לא מבין בכלל מה פירוש המילה רוחני, ואתה לא יכול להבין משהו ברוחניות אם אתה לא מסגל לעצמך תפיסה כללית. תפיסה כללית, כלומר תפיסה שרואה את הדברים בעקרונות שלהם, תופסת את הכלל שלהם, תופסת את המגמה שלהם, תופסת אותם בקונטקסט התכליתי, בקונטקסט האידיאלי. מבטים שכאלה, כשאתה מגלה את ההקשר של הפרטים עם איזה אידיאל, בכלל שאתה מבחין באידיאל, במגמה, בהכללה, זה נקרא יפה. א', זה בכלל מבט שנקרא מבט רוחני, כי פחות מזה זה לא רוחניות, זה רק... כשמשתמשים במילה רוחני בהקשרים אחרים, זה מה שנקרא שימוש ההמון, הספסוף הרוחני, אז יש לו שפה משלו ומושגים שלו, שאין להם הרבה קשר למשמעות האותנטית של, על כל פנים, של המושגים, כאשר הם נמצאים בתורה, כאשר אלה שעוסקים בתורה מבינים משהו כשמדברים בענייני התורה. זה לא תמיד, זה לא תמיד קורה. אבל המובן הרוחני, כן, זה בהחלט במקום שישנה את היכולת הפנימית. הפנימית, כלומר, הראייה התכליתית, הראייה האחדותית, הראייה המגמתית, הראייה שתופסת פה את הנשמות. הנשמות, כלומר, כוח החיים שביסוד העניין, ולא רק המאורע, כפי שאתה יכול לזכור אותו בעין עיתונאית ותו לא. והתביעה ליופי הרוחני, התביעה לראיית ההרמוניה, האחדות, המתאם בין מה? בין מה שמתרחש, בין איזה עניין, ובין העניין, ובין המגמה, ובין האידיאל, ובין הכלל. כשאתה מבחין בממד הזה, אז זה יפה, אז זה הרמוני, אז זה מתאים, אז זה אידיאלי, זה עונה על התביעה הגבוהה של נפש האדם להכללות, לתפיסת מגמות, לתפיסת כיוונים, לתפיסת התכליות שעומדות ביסוד המציאות. זהו ההדר הרוחני. ההדר הרוחני אין מוצא את סיפוקו מהתיאור הפרטי של כל חלק בפני עצמו. והיה ותהיה הבחנה בפרטים שכל דבר בפני עצמו, אמנם, איך נגיד, יפה הוא, יכול להיות. לא שאתה לא, שלא מותר להשתמש במילה יופי, רק זה לא יופי פנימי, זה יופי חיצוני. אז הוא נקרא יופי, הוא נקרא חן, והוא גם מקבל תואר בקונטקסט שהזכרנו מקודם, שקר והבל. זה יפה, אישה יפה, אבל בקונטקסט הגדול, זה היופי הזה הופך להיות לגועל. כיוון שאין שם שום דבר חוץ מאשר החיצוני, וזה נזם זהב, שזה יפה. ואף חזיר, זה סוריאליסטי. זה לא יפה. מגביר את תחושת הדחייה הנפשית. אז האוריינטציה המחפשת את היופי הרוחני, את ההדר הרוחני, על פניו היא נסלדת מהיופי החיצוני של הפרטים בפני עצמם. זה לא מתאים לה. אדרבה, זה מחולל בה את התחושה של הדחייה, את הדיסוננס, את חוסר ההרמוניה, את חוסר ההדהוד של המציאות הפנימית, והסתירה בין המציאות הפנימית למציאות החיצונית, היא מכוערת. על כן, ההדר הרוחני אין מוצא את סיפוקו מהתיאור הפרטי של כל חלק בפני עצמו. זה שהפרטים הם יפים, זה לא עושה את זה באמת ליפה. זה שהפרטים הם יפים. זה לא באמת יפה. בקונטקסט של האמת, יש וזה לא יפה. כי צריך פה, איך נגיד, בשביל היופי האמיתי, אז היופי של הפרטים, איך נקרא לזה, תנאי הכרחי ולא מספיק. זה בהחלט טוב, בתנאי שיש עוד משהו. אם יש עוד משהו, אז זה טוב מאוד. כן. טוב, אז זה מה שניסיתי להוכיח מהמטבעות הלשוניות שהזכרנו, שזה כן נקרא יופי, אישה יפה,
נכון.
ושר הטעם. אז זה בא להגיד לך, את תגיד היא מכוערת, כי היא לא יפה. לא, היא יפה, והיא מגילה. אז אתה רואה שמשתמשים בעברית ליופי הפרטי במילה יופי, וזה לגיטימי, זה מותר לדבר ככה.
וגם פנים, גם יער יפה, מוקרמה בפרטים.
לא משנה, הבאתי פה עכשיו את הדוגמה לכך שלא צריך להגיד שדבר כזה לא נכון לקרוא עליו את השם יופי. זה כן יופי, רק זה יופי, ואם הוא לא בקונטקסט הנכון, אז זה כמו שניסינו להגיד, אז זה יוצר תחושת דחייה, ובגדול זה מכוער, נכון. אז זה יופי מכוער. זה יופי שהוא שקר, יופי שהוא הבל. חן שהוא הבל, יופי שהוא שקר. או להפך, התבלבלתי. איקר, אבל מבחינת עברית, דבר עברית, אז זה תקין להשתמש ככה במילה, ולא צריך להגיד שזה, לא, זה מכוער. זה מכוער באספקט הרוחני, זה מכוער. באמת, ביופי האמיתי, העליון, בהדר הרוחני, בקונטקסט של ההדר הרוחני, זה מכוער. אבל בשפה היומיומית קוראים לזה יפה. אין בעיה, מכל מקום ניסינו להסביר שמתי שלך
כמה שאתה משהו יפיקליות זה אותו דבר גם ברמה החומרית, זה כמה
שעצינו
אמרנו, אפילו ברמה החומרית זה אותו דבר.
ניסיתי להגיד שהמשפט שלך הוא לא נכון, כי יש ברמה הרוחנית וזה מכוער, וברמה הפיזית זה יפה. זהו, זה בדיוק הסוגיה. אישה יפה ושר הטעם, אז זה יפה או מכוער? זו תשובה, אם מבחינת מבט העיניים זה יפה, מבחינת מבט השכל והאמת זה מכוער. זהו. אז אתה רואה שיש יפה מבחינת הפרט ומכוער. הפרט היפה שאין לו הקשר כללי, אז במבט הרוחני הוא מכוער. טוב, אני רוצה לא לעשות עכשיו דיון גדול. בוא נשאר הנושא שלנו פה עכשיו, בוא נתרכז פה עכשיו מה שכתוב, ופה עכשיו הנושא הוא ההדר רוחני לא מוצא את סיפוקו מהתיאור הפרטי של כל חלק בפני עצמו, וזה לא בדיוק נאמר בשביל שנפתח פה עכשיו סיפוזיון על מושג היופי בכל הרחב. נושא פה עכשיו, בוא נתרכז בזה. מבחינה רוחנית, העולם הרוחני לא חושב שהמימד של היופי בפני עצמו, בפרטים, זה לא מספק אותו. זה הניסוח. ההדר הרוחני אין מוצא את סיפוקו מהתיאור הפרטי של כל חלק בפני עצמו, מהעניין שהיופי מתייחס אליו. שאומנם יכול להיות, והיופי מתייחס אליו בפרטים, אבל מכל מקום ההדר הרוחני לא מוצא בזה סיפוק. כי יכול להיות, בלשון הרב יוכל להיות, שמסייעים עם החלקים הקטנים המיוחדים, כשיש בהם בכל אחד בפני עצמו איזה חן מיוחד, להכללה של היופי הרוחני המקיף היוצא מהסקרה הכללית. אבל עיקר ההופעה של היופי הצורתי היא הופעה כללית. וכל הקווים והסרטוטים הפרטיים בטלים לגבה. אז כן, יש מצב שישנו את היופי האמיתי, ישנו את התוכן הפנימי, ישנו את ההדר הרוחני, ישנו תוכן והוא גם מתראה במציאות הפיזית. ויש תשקיף של המציאות הממשית למציאות הפנימית, וזה באמת יפה, דבר כזה זה יפה. אישה יראת השם היא תתעלל בחן וביופי. ומכל מקום, גם במצב הזה, שבו ישנה התאמה בין היופי הרוחני למציאות החיצונית, מכל מקום, גם שם יש עיקר ויש תפל. והיופי הרוחני, שעיקרו זה בהכללה, הוא גם מחפש ביופי החושני את הממד הזה. בכל פנים, גם הפרטים הם יכולים להוסיף, כן, כוכבים, ודאי מוסיפים איזה הוד ללילה. בסדר, ומכל מקום, המבט הרוחני, הוא מחפש פה עכשיו לא כל כוכב בפני עצמו עם כל הזוהר שבו, אלא נבחין ביופי במקום שהוא ניכר בכלליותו. עיקר ההופעה של היופי הצורתי היא הופעה כללית, על אף שגם הפרטים יכולים להוסיף לתוכן הכללי. אבל העיקר המבוקש זה הופעה כללי, וכמו שאני מנסה להסביר, אם אני מבין נכון, זה מאחר שהדר הרוחני יסודו זה הכללות, מאחר שיסודו זה האוריינטציה התופסת את הכלל, על כן מה שיותר מתאים לכלל, אז יותר מוצא חן בעיניו. שכל הקווים והסרטוטים הפרטיים בטלים לגבה. הכללות במקום שהיא נמצאת, אז האיכויות הפרטיות, בסדר, הן יפות, והן גם, יש להן ערך מוסף, אבל הוא זניח לעומת הערך הכללי במקום שהוא נמצא. בכל האיברים כולם, בכל הכוחות הפועלים להבליט את התמונה הכללית ואת הטבעיות של הגבייה כולה, מתאחדים באחדות מיוחדת. אז, במבט של ההדר הרוחני, אז בכלל רואים את הכללות. המבט הוא מבחין בכל בבת אחת, הכל באחדות. ועד רבה, ישנה איזה הגבלה לנטייה לשים לב לפרטים, כי היופי הכללי הוא מאפיל על היופי של הפרטים. כל האיברים כולם, כל הכוחות הפועלים להבליט את התמונה הכללית ואת החטביות של הגבייה כולה, חטביות, זאת אומרת הצורה, הצורה החיה, הצורה האופיינית, זה החטביות של הגבייה כולה, מתאחדים אחדות מיוחדת. אז אין פה פרטים, כי אם כולם מהווים איזה מכלול אחד, איזה הרמוניה אחת. וזהו המבט הפנימי, זהו המבט התכליתי, זהו המבט האחדותי, המבט המגמתי, תכליתי, האורגני. המבט הרוחני. ועל כן, הגלימה, בזה עושה הגלימה הרחבה המקפת מעל הבגדים, המכללת את האדם בעטיפתה ונותנת עליו הוד כללי, את ההשלמה של ההופעה של היופי הכללי, שהוא נובע מהיופי הרוחני, המתראה בנטייה הטובה הכללית של הנפש הטהורה, אשר רק חלקים ממנה נראים במעשים ובלימודים פרטיים, אבל העיקר היסודי לכל היא הכללות, החובקת את הפרטים בכללותה, שאין שם חיתוך איברים מיוחדים כי אם שנעשה בו כגולים. אז כן, על הרצף הזה, בקונטקסט הזה, אז אנחנו מבינים את היופי ואת הערך המוסף של הגלימה. כי הגלימה היא זאת שעושה את האדם הלבוש בה כגולם, וזה מתאים להבליט או לשקף את הממד הכללי. זאת אומרת, במקום שיש בו איזה הדר רוחני, אז הדר רוחני מתראה ביופי החיצוני בצורה הזאת שמטשטשת את הגוונים הפרטיים בגלל היופי הכללי שלה, בגלל המסדרת הכללית שלה. זה התפקיד וזה הערך של הגלימה, של עטיית הגלימה. זה מעורר מחשבות, על כל פנים אותי זה מעורר מחשבות, כי אני חושב שיש בזה הסבר נפלא לתופעה הזאת, גם ההיסטורית ואולי גם החברתית. בוא נחשוב, מי לובש גלימות? אז מה אגיד לכם? אנחנו לא מסתובבים עם גלימות, כי אנחנו אנשים פשוטים. אבל מי כן ילבש גלימה? השופטים, הרבנים, הנסיכים, בקיצור, אתם רואים? זה מה שאני אומר, מן הסתם תוסיפו עוד על הרצף הזה, הסוג הזה. מה זה בא להגיד בכל זה? מה אנחנו לומדים כל זה? מה האינסטינקט התרבותי, שפה זה mankind, זה לא דווקא בעם ישראל, זה בכל מקום זה כך. עובדה שאותי הגלימות, אז זה כנראה, הנה הרב פתאום מסביר את ההיגיון האינסטינקטיבי של רוח האדם בזה, כי זה בא לבטא שיש פה איזה תשקיף של משהו כללי, מעבר למה שאתה רואה בעיניים. הוא נושא משרה, הוא מגלם איזה רעיון, הוא בעל איזה פונקציה כללית, אז מתאים לו הגלימה, אז לכן נמשים גלימה, במה שהיא מטשטשת ועושה אותו גלום, בלתי מובלט בצדים הפרטיים, כי פה, כשאתה צופה בעותי הגלימה, זה אמור להדהד בך את התוכן הרעיוני, הרוחני, הפנימי, המשהו. יש פה משהו שהוא מעבר לה. זה לא האיש. עכשיו, אל תסתכל על האיש כפרט, ואל תסתכל על פרטיו, כי זה פשוט מפריע לך להבחין במציאות שלפניך. ולהפך, לבוש השרד הזה, הגלימתי, אז הוא מעורר אותך לחוש את המימד הכללי, וממילא להבחין ביסוד הרוחני, בהדר הרוחני. על כן, הגלימה עניינה כגולים.
כן.
יפה מה שאתה אומר. היא דומה, אתה אומר, היא דומה לגלימה. כן, אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק. אז מה? אז תמשיך. לך עם ההערה שלך עד הסוף, ומה שתלך, אתה צודק. זה לא הנושא שלנו עכשיו, אבל מטעמי הציצית והטלית זה על הרצף. טוב מאוד. מה על הרצף?
מה זה בא לבטא?
נו, תגיד אתה, אם אתה אומר שעל פי זה יוצא שטלית זה גלימה, אז מה זה אומר? זה מצלצל טוב. מישהו היה שואל אותך עכשיו, תסביר לי מה הרעיון של טלית. והיית מתחיל להסביר לו בצורה כזאת. היית נשמע טוב לעצמך?
כן.
נכון? אז לך עם זה בביטחון עצמי, ולך עם זה עד הסוף. רבותיי, יש כללים, איזה שאלות, איזה הערות, אתם יודעים שאני סובל אותם ואיזה לא. על כל פנים, אני לא באתי אלא רק להבין מה כתוב פה. ונגזרות שאלות אל מה שאני אומר ישירות, וזהו. עכשיו, מה משמעות הפנים? לא יודע. ברגע זה אני לא יודע. אבל איך קוראים לך?
משה.
אז כן, אז לא לך שהטלית בהחלט היא באה לשקף את המציאות ככה בספרים כתוב, המציאות הנשמתית היא לא פרט, היא כוח החיים הכללי, בהחלט. טוב, זה שוב, זה כבר אנחנו גולשים, אז אני לא ממשיך לדבר, אבל יפה, נכון. זה בהחלט מתאים, כן.
הלימוד הזה על הכלל והפרט.
לא שומע?
הלימוד על הכלל והפרט פה.
איזה, איפה לימוד על כלל, הלימוד של היופי הכללי והיופי הפרטי, כן.
הלימוד מזה גם לכלל ופרט במושגים הרגילים שלהם? כלל ופרט באומה? שהכלל טיפה מתשתש לפרטים במבט
ה... אני מציע שתשאיר, לא יודע, זה לא הנושא שלנו. כן. ובזה עושה גלימה רחבה מקפת מעל הבגדים, המכללת את האדם בעטיפתה, ונותנת עליו הוד כללי. הוד, איזה ערך מוסף מעבר למה שאתה רואה ממש בעיניים, אתה מרגיש, יש פה איזה משהו עליון שקורן בו. והיא נותנת את ההשלמה של ההופעה של היופי. וזה היופי המבוקש, על כן, זה הערך של הגלימה. של היופי הכללי, שהוא נובע, יופי כללי, זה במקום שהוא נובע מהיופי הרוחני. המתראה בנטייה הטובה הכללית של הנפש הטהורה, אדרבה. ככל שהאישיות היא, ככל שהנושא הוא באמת פה יותר כללי, ככה ראוי לו יותר גלימה. אז באמת, נפש טהורה, זו הנפש הכללית. או נפש הכללית היא הנפש טהורה. ואז צריך להבחין שבאמת, כשאנחנו עומדים מול החיזיון המלא של מי שראוי לו לעטות גלימה באמת, זה כנראה מישהו באמת שמשהו משתקף בו, משהו כללי. באמת, באמת. וכלליות באמת, באמת, זה הנשמה. זה הנשמה, זה כוח החיים האידיאלי, השאיפתי, ששואף לכללות ולנצחיות, לאלוהיות. ונפש, זה מרכז הכובד שלה. אז צריך לחוש שבאמת כל מה שאתה מבחין בה, אתה לא באמת מבחין בה, זה רק רמזים מהאמת. אשר רק חלקים ממנה נראים במעשים ובלימודים הפרטיים. הערך של נפש טהורה, של אישיות כללית, זה לא בגלל שאתה מבחין בפרטים שבה. כי הנה אתה רואה איזה מעשה יפה אתה לומד ממנו, איזה שיעור יפה אתה שומע ממנו. זה צריך להבין שכל הצדדים האלה הם פרטים, שהגלימה באה לרמז שיש פה משהו עוד הרבה מעבר לזה. כוח החיים העצמי, כוח החיים הנשמתי, הוא שנותן את ההוד האמיתי, הוא המתגלם במה שאדרבה, תבחין שאתה לא מבחין. תבחין שיש פה, הפרטים שאתה רואה הם אינם אלא רמזים למשהו הרבה יותר כללי שהוא דווקא סתום. העיקר היסודי לכל היא הכללות, החובקת את הפרטים בכללותה, ואדרבה, כדי לעמוד עליה אתה צריך להבחין שהפרטים זה לא הנקודה, שאין שם חיתוך איברים מיוחדים, כי אם נעשה בו כגולם. כן. מה אתה רוצה להגיד בזה?
אני שואל אם אפשר להסביר את העניין
עצמיות
לפי
הפסקה הזאת. כן, תעשה את זה. תפרט.
מטרת עצמיות זה
לחסות
על הצדדים הפרטיים המופנים, כדי
לחשוף
אותנו יותר
לעומק,
יותר.
יפה. זה היופי שבגלימה, הוא בא אדרבה, לחסום את המבטים מחלקי הגוף הפרטיים. זה בעצמו נכון, לבוש גלימתי הוא לבוש יותר צנוע. והצניעות היא בעצמה פנימיות, היא בעצמה צופנת בת פניאל, כמו שאמר על מסביר שם. אז כן, יפה מאוד.
איפה אמר על מסביר למשל?
בנצח ישראל. כן. גולטה, אומרת הגמרא גולטה. מה זה גולטה? רש"י, מקטורין נאה, תרגום של בגד גלטה, רוצה לומר בגד חשוב. טוב, גולטה כנראה זה מקטורין. מקטורין נאה. מה זה גולטה? גלי ועתב. גלי וטיב, גורש רש"י. כי הוא יושב, מגלה עצמו שלא יישב עליו, שלא ילחלכנו ולא יישופנו בקרקע, וישיר שערו ויקרא ויחלה. אז בסדר. אז מה זה גולטה? אם אני מבין טוב, זה מקטורן. מה זה מקטורן? זה, מה אתה אומר? ז'קט? אופרק? כן. בסדר. אני חושב שיש פה טעות ברב, בהדפסה, וצריך לתקן. זה צריך להיות לא גלימה, גלי ואותי, אלא גולטה. אומר הרב, גולטה, גלי ואוטב. אז הוא כן גורס כמו הגמרא ולא כמו רש"י, לא גלי וטיב, אלא גלי ואוטב. אז זהו, אז זאת אומרת, זה, כן, אלה עם פרקים, אני יודע, אז הם, אז הם מרימים את ה... לא מתיישבים על זה כדי לא לקמת את זה. אני יודע, פה רש"י אומר שלא יחלכנו, לא ישופנו בקרקע, וישיר שרו, אז עם זה אני בכלל מבין שיש... אז זה לא בדיוק הפרק שאני דיברתי עליו, כי הוא משהו עם אדרת שיער או משהו. מיל פרווה או משהו. טוב. היקיר, את זה אנחנו מבינים שיש פה איזה בגד חשוב. אומר הרב, גולטה, גלי ואותי, כשם שהבגדים הם הם נויו של האדם, מעוררים את כבודו ומנשאים את רוחו בתור יצור נעלה, העומד למעלה ממדרגת שאר בעלי חיים, שאין בהם אותו שאר רוח של הבושה, כך מעודדו את הרוח, הרעיון של שמירת נוי הבגדים, המוטלת, המוטל, לא?
שמירה.
טוב, נחליט בסיבוב הבא. כן, המוטלת על האדם ביותו לבוש בגדי כבוד, בגדי כבוד. הם מביאים את המחשבה על דבר ההכרח של השמירה של המעלות אשר כבר רכש לו האדם בעמל נפשו, לבל ייפגמו על ידי עבודת הגבייה. וביותו מוכרח לפעולה פוגמת, ידע איך להגן על צד ההידור שלו, בדוגמה של שמירת הגלימה, וואי. אז אני רואה שזה מכוון אצל הרב. מה?
יש סיכוי שהם
לא יודע. זה מוזר. כי מה? גלימה זה גלי ואוטיב? גולטה זה מצלצל טוב, גלי ואוטיב. גלימה, איפה טיב? יש סיכוי שהרב שטף היצירה השתבש. קיצור, זה פליטת קולמוס כפולה, או... גם פה צריך להגיד. או אולי, אין חינם, גולטה וגלימה זה אותו דבר. זאת אומרת, זה ורסיה של גלימה. עדיין זה קצת. טוב, צריך עיון של שמירת הגלימה או שמירת הגולטה. אולי צריך להיות גולטה. בעת הישיבה, גלי ואותי. גלימה, גלי ואותי. כשם שהבגדים הם המנויו של האדם, מעוררים את כבודו ומנשאים את רוחו בתור יצור נעלה, העומד למעלה ממדרגת שאר בעלי החיים, שאין בהם אותו שאר רוח של הבושה. כך מעודד הוא את הרוח, הרעיון של שמירת נוי הבגדים. המוטלת
השמירה.
אז אם כך אני חושב שעדיף למחוק את הפסיק אחרי הבגדים. הרעיון של שמירת נוי הבגדים המוטלת בלי פסיק אחרי הבגדים, או המוטל, ואז זה חוזר על הרעיון. עדיף למחוק פסיק מאשר למחוק אות. אז נגיד ככה, הרעיון של שמירת נוי הבגדים המוטלת על האדם, ביותו לבוש בגדי כבוד. אז כן, ישנם פה נושא וחצי. נושא אחד, עצם הבגדים. ונושא וחצי, שמירת הבגדים. והבגדים ושמירת הבגדים הם באותו עניין בונים משהו באיכות התרבותית של האדם. כי אני חושב שהזכרתי לכם איזו הזדמנות, אני טועה שהזכרתי, אבל הגדרה מאוד 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 מינימליסטית של המושג תרבות זה התרחקות מהבהמיות. זו הגדרה מאוד דלה, אבל בואו נתחיל בה. והפעם נסתפק בה. על כל פנים, האדם התרבותי זה אדם שהוא מבחין ביסודות הבלתי נאותים, לא כאדם, שבטבע. ובהתרחקותו מן הטבע, בהתרחקותו מן הטיות הטבעיות, הגולמיות, הראשוניות, הבהמיות, בסוף זה יותר תרבותי. לבוש, פרות לא זקוקות למכנסיים. והאדם כן. וזה מצד מעלתו הרוחנית של האדם, מצד שהוא לא בהמה. אז הבגדים הם מנויו של האדם. אולי זה מילה מדויקת. זה לא מילה יופי, אלא מילה נוי. כי היופי, דיברנו עליו, הוא גם זה שאתה רואה בעיניים. אבל הנוי אולי כמו בית המקדש, הוא נקרא דווקא לא יופיו של עולם, אלא נויו של עולם. כי הנוי זה במקום שיש תוכן פנימי. תוכן פנימי שמשתקף במציאות החיצונית, אז זה נקרא נוי. דומני שזה נכון. אני תמיד חושב, בדרך רמז, שנוי, קצת בהמשך החג האחרון שעבר עלינו, אז נוי זה ההפך של יוון. כותבים את זה ההפך של יוון. יוון זה יפת אלוקים ליפת, זה דווקא היופי. אבל היופי היווני, אצלנו, זה לא יפה, זה שקר. ואצלנו היופי הוא ההפך מיוון. אז זה הנוי. טוב, דרשה, תסלחו לי. כן, אז כשם שהבגדים הם נויו של האדם, נויו, הם, כן, הם באים לשקף איזה ערך מוסף באדם. לא רק בגלל שהוא יכול לעמוד מול המראה ולהגיד מי ידמה לי בכל העיר. זה לא הנקודה העיקרית, אלא כי פה מתגלה פה האישיות האנושית, פה מתגלה התכונה של הבושה. אמרנו שלבוש זה לא בושה, זה שוב התפקיד המינימלי של הלבוש, זה מניעת הבושה. אבל יתרה מזאת, זה לא רק מניעת הבושה, אלא בגדי קודש לארון אחיך ולבניו, לכבוד ולתפארת. הבגדים אין עניינם רק מניעת הבושה, הם גם כן מבליטים את הכבוד ואת התפארת. את היופי או את הנוי. אז זה מתפקדם של הבגדים. כן, המינימום שבהם זה צרכים פיזיים, שלא יהיה קר, אולי לפעמים גם חם, אבל יש להם למעלה מזה צרכים פסיכיים, שלא יהיה בושה, ויש להם תפקיד רוחני, לכבוד, לתפארת, או, הנה, בגדים כבר שמגיעים לרמה של הגלימה, אז ודאי אין להם שום תפקיד במסגרת הבושה בראש ובראשונה, כי היא כבר נמנעה על ידי הבגדים שמתחת לגלימה, ומכל מקום, עוד מעבר לזה, להבליט את הערך המוסף של היסודות הרוחניים שנמצאים. אז הנה, זה עניינם של הבגדים. כשם שהבגדים הם מנויו של האדם, מעוררים את כבודו, ומנסים את רוחו בתור יצור נעלה, אז אדם לבוש, אז הוא גם מתייחס לעצמו ברצינות. אתם יודעים, כי זו עשה, איך אני אגיד לכם, בלשון צהלית, אז כפתור פתוח של המפקד, פליטת כדור של החייל, ככה נוהגים להגיד בצד. הם צודקים. זאת אומרת, ההקפדה על הסדר והנשמעת בצחצוח הלבוש, של הלבוש, אז זה הולך ויוצר פה את התחושת הערך, כי כשאין הקפדה, אז מה שנקרא שוב, בלשון הרחוב, זורקים, או יש כאלה מאוד מקפידים להתלבש בצורה זרוקה, שזה לעולם בא לבטא משהו. כמובן, מה זה בא להגיד? הוא זורק. אז מי שבתודעתו הפנימית, אז הלבוש הוא לא חשוב, הוא בא להגיד שלא חשוב. במקום שזה כן חשוב, אז הוא בתודעה של חשיבות. בקיצור, זה נכון. אנחנו, לפעמים אנחנו, אולי גם יש לזה מקום, בזים לאלה, לאנרגיות אדירות שהחברה מקדישה ללבוש שלה. מאוד חשוב לבני אדם, איך הם לבושים, מאוד. כל אחד הוא משדר בלבוש שלו, אתם יודעים. וגם כשבאים להגיד שזה לא חשוב, זה מאוד חשוב להגיד שזה לא חשוב. זאת אומרת, ויש אמת בזה. זאת אומרת, בטיפשות הזאת יש חוכמה. זאת אומרת, זה, יאללה, תלבש משהו וסגור, סגור את העניין. מה אתה עושה? מה אתה יושב שם חמש דקות מול המראה? אבל זה מאחורי העמדה הזאת ישנה את ההכרה. איך ש... אני לא יודע צרפתית, אני חושב שכבר אמרתי, חיפשתי את הביטוי הזה, ואני חושב שאתה לא יודע אותו, אבל אני יודע, פעם מישהו שכן יודע צרפתית, אז הוא אמר לי, שאומרים בצרפתית, הסגנון הוא המהות. אתה מכיר דבר כזה? לא. כבר שאלתי אותך פעם. אתה רואה? אז זהו, אתה לא צרפתי, אותנטי. בסדר.
אני אותנטי, אבל...
חשוב מאוד, טוב מאוד. מים תיאורים. על כל פנים, בקיצור, אם לא אומרים, ראוי היה לומר בצרפתית. על כל פנים, זה נכון שהסגנון הוא המהות. זאת אומרת, הדבר הכי חיצוני יש ומתבטא בו משהו מאוד מאוד פנימי. שאל ותגיד לי, כי אחרת אני אשאל אותך פעם שלישית. במחשבה נוספת, זה לא יעזור לך, כי אני אשאל אותך פעם שלישית, כי אני לא זוכר מה שאומרים. טוב. אז על כל פנים, יש בזה איזה נקודה. אז הסגנון החיצוני שלך, בן אדם, הוא משפיע על עולמך הפנימי. אז זה חשוב, הלבוש. סליחה? טוב, אז זה מה שלמדנו. אבל פה עכשיו אני חושב, רעיון אחר, לא שזה מעיד, אלא זה פועל. זה מה שאני מנסה להגיד. זה מה שאומר, מעוררים את כבודו, אתה רואה? מעוררים את כבודו, ומנסים את רוחו בתור יצור נעלה. איך אתה מסתכל על עצמך? יש לך דימוי עצמי נמוך, או אתה מעוניין להציב בדימוי עצמי נמוך, אז זה תהיה המדיניות של החיים שלך. במקום שאתה חושב את עצמך למשהו, מן הסתם אתה תתנהג בהתאם לזה. וזה טוב שתחשוב את עצמך למשהו. נכון, מי שחושב את עצמו למשהו, אז אנחנו... עוד פעם, הבעיה היא כשישנה הפרזה בערכה עצמית, אבל במקום שבן אדם, אתם יודעים, גדול כבוד הבריאות שדוחה לא תעשה שבתורה. זאת אומרת, כבוד הבריאות זה חיוב דאורייתא, ואדם צריך לשמור על כבודו, אנשים לא יודעים את זה, אבל צריכים לדעת שיש דברים שאסור לעשות אותם, כי זה, שזה ביזיון לך, אז תדע לך, זה איסור דאורייתא לעשות את זה. ועכשיו, דוגמה, בן אדם יוצא ערום לשוק, זה איסור דאורייתא. איפה זה כתוב? הנה, כבוד הבריות. זה צורה לא מכובדת. אתה מזלזל בעצמך. האמת היא, אתה גם מזלזל בציבור, אבל אתה מזלזל בעצמך. אז, וזה אסור. המושג הזה של אדם צריך לשמור על כבודו, זה קשור מה שניסיתי להגיד מקודם. אתה צריך לזכור שאתה משהו, במקום שאתה רודף כבוד, אתה חולה. כי זה הכוונה בכבוד מדומה ונפרז. לא במידה הראויה, אבל במידה הראויה, וזה משתנה מאדם לאדם. לא כבודו של ילד, הוא כבודו של מבוגר. לא כבודו של מבוגר, זה כבוד של אישיות ציבורית. וכל אחד, על פי מידתו, יש את הכבוד שהוא צריך לשמור עליו. ואם הוא פוגע בכבוד הראוי לו, זה איסור חמור. הוא מפריז, יש לו הפרזה בערכה עצמית, גם איסור חמור. אז זה מסכנות. מי שחושב, על זה אנחנו אומרים, חושב את עצמו למשהו. אז זה במקום, זה במקום שהוא מפריז בערכה עצמית שלו. אבל במקום שהוא לא טועה, אז זה חיוב, חיוב גמור. אז, ופה, אז זה טוב שבן אדם יכיר בערכו ויזכור את ערכו. שמע, בן אדם, אתה לא חיה, אתה לא בהמה, תתנהג בהתאם. יש לך צלם אלוקים, חוץ מצלם אלוקים שיש בך, יש בך גם כמה דברים טובים. אישית, מוכרח להיות. תחבר את עצמך על זה. אז שוב, הבעיה תמיד שבני אדם נוטים לחוש את הדברים הטובים שלהם בצורה נפרזה. וזה הבעיה של השחצנות, של הגאוותנות, של בקשת כבוד, שאנחנו כל כך עסוקים להילחם כנגד זה, אבל לעתים נדירות כדאי להשמיע גם מה שאני אומר פה עכשיו. זאת אומרת, בדרך כלל צריך להגיד, להפך, תזכור שאתה אפס, תזכור מה נבאת, ולאן אתה הולך, ולפי מי אתה עתיד, אין לי בחשבון, וכו'. אז זה תזכור, זה הרבה פעמים צריך להגיד, כי על פי רוב, לא צריך להגיד לבני אדם מוסר על זה שהם לא חושבים את עצמם בצורה מספיק מכובדת. כי על פי רוב, הם כן. על כל פנים, כשם שהבגדים הם, נויו של האדם, מעוררים את כבודו ומנסים את רוחו בתור יצור נעלה, העומד למעלה מהדרגת שאר בעלי חיים, שאין בהם אותו שאר רוח של הבושה, פרה לא מתביישת. ובן אדם, אם הוא בן אדם, הוא אמור להתבייש. וכשהוא לא מתבייש, 3 נקודות. אז כך, אז כמו שהוא מעורר את כבודו ומנסה את רוחו בתור יצור נעלה, כך הוא גם מעורר הוא את הרוח. כלומר, כך מעודד הוא את הרוח, במקביל, ובד בבד עם זה, הרעיון של שמירת תנוי הבגדים המוטלת על האדם ביותו לבוש, בגדי כבוד. זה עוד דבר. תחושת שמור על הרכוש שלך, או שמור על הבגדים שלך. שמור על הבגדים שלך שלא יתלכלכו, שמור על הבגדים שלך שלא יתקלקלו. זה גם כנטייה שהיא לא כל כך נמצאת אצל בעלי חיים. וזה, שוב, מה עושה אותך לאנושי? זה כל מה שמרחיק אותך מהחייתי והבהמי. אז הנה, כל דבר שאתה יכול להצביע על זה שאין את זה אצל בעלי חיים, תקפיד על זה. זה חשוב. פה המותר האדם מן הבהמה מתבלט, וראוי להבליט את זה. כי שוב, אם בן אדם חושב את עצמו לבהמה, הוא חיה בלי זנב, אז הוא גם מתנהג בהתאם. וזה לא בסדר. אז במסגרת זאת, הנה, זה אקט תרבותי, אקט שגורם לנו להתרחק מהצד הבהמי שבנו. תקפיד על שמור על הבגדים שלך. אתם זוכרים? ויחסו בבגדים ולא יחם לו. נענש דוד שיחסו בבגדים ולא יחם לו על זה שהוא פגע בבגדי המלך שאול, ששם במערה שהוא קרט את כנף בגדו של שאול. ככה חז"ל, הם מותחים קו. בגדי המלך, טוב, גם דוד היכה ליבו אותו על זה שהוא פגע בכבוד המלך, למרות שזה היה שם ממש צורך קיומי. בן אדם עשה שם את ה... הוכחה לשאול, תראה, אני לא רודף אותך, תעזוב אותי, תלא... ומכל מקום, פגיעה בכבוד המלכות, פגיעה בבגדי המלך, מן דבזה לבושין דמלכה, אז היא כאילו פגעה במלך עצמו. זה דבר חמור, אתם מבינים? בגדי המלך, בגדי השרד, זה כמו דגל. אתה לא פוגע בדגל המדינה. שמור על הכבוד, זה הכבוד הלאומי. בגד השרד של המלך, אז זה הכבוד, זה לא הכבוד האישי, זה הכבוד הכללי. אז זה דבר מאוד, מאוד חשוב. צריך לשמור על כבוד הבגדים, ועל שלמות הבגדים, ועל ניקיון הבגדים. כל תלמיד חכם שיש לו רבב בבגדו, אוי 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 אוי, חמור מאוד. אז כן, אז כשם שהבגדים הם נויו של האדם ומעוררים את כבודו ומנסים את רוחו בתור יצור נעלה וכולי, כך מעודדו את הרוח גם הרעיון של שמירת נוי הבגדים המוטלת על האדם ביותו לבוש בגדי כבוד. הבגדים שלך מכבדים אותך, שמור על הכבוד של הבגדים שלך. הם מביאים את המחשבה על דבר ההכרח של השמירה של המעלות אשר כבר רכש לו האדם בעמל נפשו, לבל ייפגמו על ידי עבודת הגבייה. וביותו מוכרח לפעולה פוגמת, ידע איך להגן על צד הידור שלו, בדוגמה של שמירת הגולטה או הגלימה בעת הישיבה. גלי ואותי, אתה מתיישב, אל תערוץ לעצמך את הגולטה. קפל אותה, בקיצור, אל תתיישב לעצמך, ואל תקמת לך, ואל תערוץ לך את ה... בגד המכובד שלך. אז כן, כי ישנו עוד דבר, וזה גם זה מתקשר לנושא של משה שהזכיר מקודם ביחס לטלית. אתם יודעים, הבגדים הם בגדי שרד, איך אומרים, איך בגדי בעלי תפקיד, איך קוראים להם בעברית? מדים. מדים. מדים זה מצלצל לנו כמו מידות. כי תשקיף של מידות הנפש זה במדים. זה הסוד של נעוץ בסוד, עשו להם ציצית על, דבר בני ישראל ואמרת להם, עשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על הכנף פתיל תחל, על ציצית הכנף פתיל תחל. אבל כל פנים, יש לנו טיפול בבגדים שלנו, והבגדים שלנו זה התשקיף של המידות שלנו. ואלה הם המדים המיוחדים של היהודים. המדים המיוחדים של היהודים, זה הציצית שלנו. בצבא יש מדים מיוחדים, אז יש להם פה כותפות וכומתה וטנג יחידה וזה. ואנחנו גם כן צבא. עם ישראל הוא צבא השם. ובתור צבא השם יש לו מדים. ובמסגרת המדים, אז מדוד על פי מידותיו המדים. יש מדים פנימיים ויש מדים חיצוניים. התלית הגדול, אז זה המדים החיצוניים. זה משקף את המעמד הנפשי, את מידות הנפש. זה מה שהרב רומז פה. הוא אומר, כשאדם לובש בגדי כבוד, זה בא להגיד שהוא מכובד. מה שמכובד באדם זה לא בגלל שהוא מנופח וחושב את עצמו, חושב את עצמו, כמו שדיברנו מקודם, אלא במקום שהוא באמת אדם מכובד, כי באמת יש בו ערך מוסף רוחני, באישיותו, באיכותו האישיותית, יש באמת אצילות נפש, כלליות, רוחניות, איכותיות מוסרית, יש בו איכות במידותיו, כי אז זה ראוי שזה ישתקף במדיו, בבגדיו. עכשיו, הבגדים, בטח אלה המכובדים, אלה בעלי הגולטה, בעלי המקטורן, בעלי נושאי הגלימות, אז, או כדוגמתם, הבגדים החשובים, הם באים להבליט את זה שיש פה איזה ערך מוסף, ערך אישיותי מוסף, שהדבר הוא מתכתב, הוא מהדהד את המציאות הכללית, הנשמתית, או אני יודע, הלאומית. עכשיו, כשהוא לבוש את המדים המיוחדים, הוא לבוש את הגולטה או את הגלימה, אז שים לב בן אדם, הנה עכשיו אתה לבוש, וזה בא להבליט את המידות הנפשיות התורמיות שלך. שעכשיו אנחנו עוסקים במצב שזה באמת המצב, ולא שזה בגדי המלך החדשים. שזה בן אדם לובש תחפושת, אבל בלי תחפושות, במקום שזה באמת, משקף משהו אמיתי. אז שים לב, הנה אתה ניגש עכשיו לתפקוד פיזי, אתה מתיישב. זה מסמל את העבודה הגופנית, אקט גופני. שים לב שלא יפגום, הממד הגופני לא יפגום את הממד הפסיכי, את הממד הנפשי הרוחני. השמירה על המעלות אשר כבר רכש לו אדם בעמל נפשו. אדם צעד במסילת הישרים והגיע לאיזה איכות נעלה. אז שיקיר בערך של עצמו וגם שישמור על זה. וישים לב, כשמתעסקים בצרכים הגופניים ובתפקודים הגופניים, לפעמים זה דיסוננס, לפעמים זה לא מתאים עם המציאות הנפשית העדינה, אז שים לב בתפקודים האלה שזה לא יפגום. ואקט הסמלי בזה, הנה, אומרת השפה, גולטה, גלי ואתי. שים לב, שמור על הבגדים, גולטה. שמור על זה. זאת אומרת, כשאתה תגיע למצבים שהם לא משקפים את הבגדים, תיזהר שהם לא יסתירו את הבגדים, שהם לא יזיקו לבגדים. אז גלה ואז תתיישב. כדי שלא תפסיד את המעלות שכבר רכש לו האדם בעמל נפשו. כלומר, לבל ייפגמו על ידי עבודת הגבייה. בסדר, גם משה רבנו, עם זה שהוא משה רבנו, סך הכל הוא בן אדם. בן אדם, יש לו גוף, יש לו צרכים גופניים. אז כל בן אדם, הנעלה ביותר, שרק ישים לב בתפקודים הגופניים, שיהיה בצורה שלא תפגום את האיכויות הנפשיות, המוסריות, שכבר הוא השיג אותם. באותם נקודות, ביותו מוכרח לפעולה פוגמת. עכשיו, בן אדם בן אדם, הוא גם בגוף. אז בכך יש לו פעולה שהיא מצד עצמה היא פוגמת. אז תיזהר שלא תפגום. כי פוגמת, אז שלא תפגום. אז תדע איך להגן על צד הידור שלו. בדוגמה של שמירת הגלימה או הגולטה בעת הישיבה. על כן גלי ואותי. טוב.